בוטניה, איגרת הקידש, איגרת חופי, החלק השני.
לאישור התיאור הקש אחת. שימו לב.
בוקר טוב, אנחנו היום ביום שני, חובוב תשרי, בשיעור תניא היומי, שזה איגרת חופי בגרס הקידש, החלק השני. בחלק הראשון דיבר אלתרבה באיגרת, אלתרבה לא כל כך מפרט על מה בדיוק הוא מתייחס, על מה שמשלימים את התמונה שבספר שנקרא צבוע זריבוש, מובא בשם הבעל שם טוב, שאומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מה שקורה, זה נמצא הקדוש ברוך הוא. אז אומר שאפילו יהודי כשעומד ומתפלל ועומד מולו גוי שמפריע לו, לדעת שבגוי הזה שעומד מולו ומפריע לו להתפלל, אז בגוי הזה השכינה שורה בו. זה לא מישהו זר שעושה דבר נגד התפילה שלו, נגד הקדוש ברוך הוא. וכל מה שקורה לאדם, אז הוא צריך להיות את השכינת הקדוש ברוך הוא בזה. אז הלשון היה המצוטט, הלשון שצוטט היה שהשכינה שורה באותו אחד שמפריע לו להתפלל, והמטרה היא כדי שהוא יתחזק ויתפלל כנגד המפריע. אז הלשון של השכינה שורה זה היה לשון קשה ש... ולא התקבל כל כך. מה זאת אומרת השכינה שורה באדם שהוא נגד השם, הוא מפריע לאדם להתפלל בגוי? אז אלתרבה אומר שהלשון הוא לא מדויק. דבר ראשון, זה לא צבא שהריבוש, שהבעל שם טוב ציווה. הבעל שם טוב לא ציווה שום דבר לפני פטירתו, רק זה ליקוטים וציטוטים ממה מהאמרות של הבעל שם טוב. אז הציטוט הוא לא כל כך מדויק, וכפי שאומר בהמשך, הבעל שם טוב דיבר ביידיש, והציטוט בספר זה ציטוט בעברית, אז זה לא כמו שמצוטט שהשכינה שורה, אלא שהשכינה מתלבשת באותו אחד שכרגע הוא מפריע לו יהודי להתפלל, והמטרה שהשכינה שמלובשת באותו אחד שהוא מפריע, שזה יכול להיות גם גוי, כדי שהוא יהודי יתחזק. אבל בכל זאת גם זה עדיין צריך הסבר להבין את הדבר הזה, מה זאת אומרת שהשכינה שורה בדבר שהוא נגד השם.
מה זה
הבדל
בין שורה
למתלבשת? אז כפי שאסביר בהמשך, שזה יותר בשיעור של מחר, הלשון שכינה זה לשון לשון יותר מאשר לשון השכינה שורה, זה יותר מאשר שכינה שורה, זה נקרא כאילו בגילוי. ומתלבש זה נקרא שהחיות מתלבשת, החיות אלוקית מתלבשת בכל דבר, אבל השכינה, הקדוש ברוך הוא יכול להיות שם לא בגילוי. כפי שמסביר בשיעור של היום, שנקדים את ההקדמה שהוא אומר בחלק של אתמול, שיש מאמר הזה על כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז אנחנו יודעים שכעס זה דבר מאוד קשה, אבל הביטוי הוא שזה כל כך גרוע כאילו שעובד עבודה זרה. אז אנחנו יכולים לחשוב, פשוט לחדד עד כמה שזה צריכים לשלול את הכעס. אבל אם חז"ל משתמשים כאילו עובד עבודה זרה, שזה משהו מאוד מאוד חמור, כנראה שיש בזה, בכעס, יש משהו מן עבודה זרה. איך אפשר להבין את הדבר הזה? אז ההסבר הוא, כשאדם כועס, אז הוא כועס על אותו אחד שעשה לו רע. זאת אומרת, שהוא חושב שבלי שאדם הזה היה עושה לו רע, זה לא היה קורה. אז באותו זמן, כשהוא חושב דבר כזה, אז כאילו שעובד עבודה זרה. כל מה שמגיע לאדם, זה הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, לאדם הזה המעורב שדרכו זה עובר, הוא רק השליח שיש לו את הבחירה שזה יעבור דרכו או לא, והוא נענש על זה שהוא בחר להיות השליח של דבר שהוא אמור לא לעשות את זה. אבל מבחינת זה שמקבל את המכה, זה שמקבל את הנזק, אז הכל בא ישירות מהקדוש ברוך הוא. אם זה לא היה הוא, זה היה בצורה אחרת, אז אין לו על מי לחוס, כי זה, אף אחד לא מעורב בזה. מה שהוא מקבל זה מה שמגיע לו מהקדוש ברוך הוא. אז כשיהודי כועס, זאת אומרת שבאותו זמן האמונה שלו שהכל זה הקדוש ברוך הוא היא חלשה. אז הוא חושב שיש עוד מישהו שמעורב, אז זה עבודה זרה שלא רואה בכל את הקדוש ברוך הוא. אצל דוד המלך, כשהיה שימי בן גיירו, כשהוא קילל אותו, אז דוד אמר, רצו לפגוע בו. דוד אמר, השם אמר לו לקלל. מה זאת אומרת השם אמר לו לקלל? איפה השם אמר לו לשילי בנגיר או לקלל לדוד? והכוונה היא, מה שאלתרבי אומר בשיעור של אתמול, שבאותו זמן שהוא מקלל, אז הרי יש כוח אלוקי שהוא מחיה אותו ומעביר אותו ומאפשר לו את האפשרות לקלל. זאת אומרת, גם אם יש לו את הבחירה לקלל או לא, אבל מבחינת דוד, הדבר הזה הוא בא ישירות מהקדוש ברוך הוא. הוא נהנה של זה, כי אחרי זה דוד ציווה את שלמה, את הבן שלו, שלא ייתן לו לרדת בצורה רגילה, למות בצורה רגילה. הגיע לו עונש על זה. אבל זה, הכללה לדוד באה מהקדוש ברוך הוא. והשם אומר לו כלל שבאותו זמן שיש לו את האפשרות ואת הכוח לדבר ולקלל, באותו זמן הקדוש ברוך הוא מהווה אותה, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח הזה. אז אם זה היה דבר שהקדוש ברוך הוא לא מיימן בזה, לא היה לו את האפשרות לעשות את זה. אז אל תרבי נכנס כאן בשיעור של היום לכל הנושא הזה שנקרא אחדות, אחדותו של הקדוש ברוך הוא. מיסודי היסודות של החסידות זה הנושא שנקרא ייחודו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא. כששואלים מה החסידות חידשה, אז יש הרבה דברים. החסידות הביאה אור לעולם, הביאה חיות בקיום התורה והמצוות. החסידות לא חידשה דבר שלא היה לפני זה. אדם יכול להיות ליד שולחן מלאכים עם כל המעדנים שבעולם, ואם חסר לו את האור, אז הוא לא יכול לדעת, לא יכול לגשת, לא יכול לראות את הדברים שהוא מעוניין בהם. אז כל הדברים האלה היו קיימים. החסידות הפנה את הזרקור לראות את זה בצורה כזאת שאדם ידע ויראה את הדברים ויבוא לו את האפשרות לגשת לדבר הזה. הנושא של ייחודו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא זה כבר הרבה לפני החסידות. אבל החידוד והאור שהחסידות הכניסה בזה, זה התחיל עם הבעל שם טוב. כפי שאומר בשיעור של היום, שהבעל שם טוב אומר על הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, שאנחנו נמצאים בשבוע של אחרי שבת בראשית, שהדיבור, איזה דיבור, יהי רקיע, יהי אור, כל מה שהיה מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, אז הפסוק בתהילים, בפרק קי"ט, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, אומר הבעל שם טוב, שהמדרש תהילים כבר אומר את זה, שהדיבור שלך, אותו דיבור מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, אז זה לא עולם. זה לא פריאה חד פעמית שמאז הדברים קיימים, אלא דברך ניצב בשמיים לעולם, שכל רגע ורגע חייב הדיבור הזה להיות בתוך הבריאה כדי שהבריאה תתקיים. וזה מיסודי היסודות של החסידות. ואל תרבי מתחיל בזה בישר היחיד ואמונה, אז הוא מתחיל בזה על הפסוק, וידעת היום ושבות אל לבביך כשם אלוקים השמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ואל תרבי מגחך וחיתלה על דתך שיש אלוקים נשרה במים מתחת לארץ. איך חשבת שיש עוד איזה פרטנר שמתחבא מתחת לארץ שאתה צריך לשלול אותו? לא נראה. אלא מה הוא אומר? בשיבות אל לבביך אתה צריך גם לדעת להבין את זה וגם לשים לב שמה שהשם הוא אלוקים, ואנחנו אומרים את זה במצעים כיתור ברגעים הכי גדולים, אנחנו צועקים ומכריזים שהשם הוא אלוקים, אין עוד. אז מה זה השם אלוקים? אז כפי שאל תראה במסביר, וכאן הוא ממש מצטט מילה במילה את מה שאומר בשער האיכות ואמונה, שאנחנו לא באים לשלול שהקדוש ברוך הוא יחיד והוא אין לו פרטנר בבריאה שהוא הכל הוא עשה לבד. לא את זה אנחנו באים לשלול.
למה לא? התורה עצמה שוללת את זה.
שמה?
בין, מה כתוב שם? בין
נפתה לבבך ונו ומה?
לא, יש גם כתוב תחת המים.
הנה, אבל אני מדבר על הפסוק הזה. וידעת היום, בשבות על לבביך, כשם הוא אלוקים, בשמיים ממעל ולארץ מתחת, אין עוד. אז אם זה כפשוטו, שאין עוד, הוא לבד, הוא לא פעל, הוא לא פועל עם עוד מישהו ביחד, שאין לו עוד פרטנר שמצא בשמיים ממעל ולארץ מתחת, אומר אל תרבי, וחיתלה על דתך שיש כן מישהו נשרה במים שאתה בא לשלול אותו, יש מישהו שמתחבא, שהוא פרטנר של הקדוש ברוך הוא.
עובדי עבודה לזה עבדו בכל מיני דברים שטותיים.
כן, אבל מדברים אלינו, אומרים לנו, ידעת, גם הידיעה, אתה צריך להבין את זה, זה דבר לא פשוט. וגם לשים לב לזה, מה שנקרא, להקדיש לזה מחשבה, שזה... אז הדבר הזה נראה מגוחך. אז מה חסידות אומרת? מה אלתר רב אומר, בישר ובאמונה? כי השם אלוקים, אין עוד, לא שאין עוד בורא, אין מציאות נוספת על הקדוש ברוך הוא. כל הבריאה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה לא דבר נוסף. אתה הורית לדעת, במעמד הר סיני, כשם אלוקים, השמיים, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין מציאות נוספת לקדוש ברוך הוא. כי השאלה הגדולה היא, המצווה של אחדות השם זה בפסוק של שמה ישראל, השם אלוקים, השם אחד. זה המצווה של אחדות, ייחודו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא, מצווה מיוחדת. יש מצווה של אהבת השם ויראת השם. יש מצווה שנקראת ייחודו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא. איפה המצווה הזאת? שמה ישראל, השם אלוקים, השם אחד. זה ייחודו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא. אז שואלים, אם רוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא יחיד, הרבה יותר מתאים היה להגיד השם יחיד. כשאומרים על אדם שיש לו בן יחיד, אנחנו לא שואלים אם יש לו בן נוסף. אמרת שבן יש לו בן יחיד. כשאתה אומר אחד, אז אתה שואל ממה השני, וירב היבוקר יום אחד, ההמשך הוא וירב היבוקר יום שני. אז אם זה ייחודו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא בצורה הכי חזקה, היה יותר מתאים להגיד שהשם הוא יחיד. אז חסידות מסבירה, וזה מתאים למה שאומרים, מה שצריך להתכוון על פי השולחן ערוך, שאומרים השם אחד, אחד זה א' ח' ד', שהח' זה השבע ריקים והארץ, וד' זה ארבע רוחות העולם. אנחנו לא באים להגיד שהשם יחיד ואין עוד איזה, אין לו פרטנר בבריאה, הוא שעובד לבד. אנחנו מאחדים את כל הבריאה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מי שגם החטא, השבע ריקים והארץ וארבע רוחות, זה לא דבר נוסף עליו. זה אחד עם אלופו של עולם. דווקא האחד, זה א', אלופו של עולם, הוא נמצא בחטא והוא נמצא בדלת. אז לא רק להגיד שהקדוש ברוך הוא יחיד ואין לו עוד אחד שהוא עובד יחד איתו, אלא שאנחנו מאחדים את כל הבריאה איתו. שכל מה שאנחנו רואים דבר שהוא חוץ ממנו, אנחנו אומרים שזה לא חוץ ממנו. בלי הקדוש ברוך הוא אין שום דבר. הדיבור של הקדוש ברוך הוא, הכוח האלוקי בבריאה, שהוא כל מציאות הבריאה, זה הכוח האלוקי. בלי הכוח האלוקי שמהווה כל דבר מעשרה מאמרות, ומאז בכל רגע ורגע הבריאה מתחדשת בכל רגע ורגע, אז בלי הכוח האלוקי שהוא מחדש ומהווה ומקיים כל דבר שבעולם, אין שום דבר. אז בכל דבר אנחנו צריכים לראות את הקדוש ברוך הוא. אז זה אחד מיסודי היסודות של החסידות, של אחדותו של הקדוש ברוך הוא, שבכל דבר ודבר, רבי שם טוב היה ככה מצוטט, שהיה אומר זה ביידיש, אז ער איז אלץ ונאלץ איז ער. הוא הכל והכל זה הוא. זאת אומרת שבכל דבר שאתה רואה שזה דבר כאילו חוץ ממנו, שאתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את זה, הקדוש ברוך הוא משגיח על זה, אומר לא, אין עוד מלבדו, אין מציאות נוספת על הקדוש ברוך הוא. כל מציאות שקיימת קיימת מהקדוש ברוך הוא, מהכוח אלוקי שבתוך הדבר הזה, שהוא מהווה אותו ומקיים אותו, הוא מוציא אותו מעין ליש. ואדם שהוא אומר, שהוא חושב שיש מישהו שמפריע לו, אז הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא. הוא רואה שיש מציאות נוספת, שמישהו הזה עשה לו רע. אז לכן, כשאדם כועס, אז באותו זמן האמונה שלו, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, חלשה באותו זמן. אז זה נקרא שעובד עבודה זרה, לא רק להגיד שזה דבר מאוד חמור. כי באותו זמן יש לו מחשבה שיש דבר נוסף חוץ מהקדוש ברוך הוא שמנהל את העניינים. לכן, הביטוי הוא שכאילו עובד עבודה זרה. אז זה בתמצית מה שאנחנו הולכים ללמוד היום, אנחנו נראה את זה בפנים. השיעור מתחיל בחלק השני של האיגרת, השיעור של היום, וזהו. וזהו כאשר אמר לו בתאי ממש כלל לדוד, ומי אמר לו, וגם מי אמר לשימי לכלל לדוד? זה רק הקדוש ברוך הוא. הייתה לו בחירה שזה לא יעבור דרכו. היה אמור לעשות שהוא לא יקלל, אבל הוא כשהוא מקלל זה בא מהקדוש ברוך הוא, הכללה שעברה דרכו לדוד. הוא כאן לא ידע מה שכל סבא בעל שם טוב זל, מה שאומר בעל שם טוב דבר פוסק לא ילמה שם דבר חוניצה בשמיים. שם טוב אומר על הפסוק, לעולם השם דברך נצר השמיים, שצירוף אותיות שנבראו בהם השמיים. האותיות, המאמרות והאותיות שבהם נבראו השמיים, שהוא מאמר יירא כי יכולו, אין ניצבות ועומדות מלובשות בשמיים, לא אלא מלאך יסם אלקיים. לעולם השם דברך נצר בשמיים, שדברך, הדיבור, המאמר, שבו נברא השמיים, שזה יירא כי יכולו, אז הדיבור הזה לעולם ניצב בשמיים, חייב לעמוד כל הזמן כדי שהדבר הזה ימשיך להתקיים. להחיותם ולקיימם, יש מושג להחיות ויש מושג לקיים. הגמרא אומרת בברכות, מה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, ככה נשמה מגלה את הגוף. יש לפעמים מתחילים מהגוף והנשמה, כמו שהגוף והנשמה ככה דבר. בכל אופן יש השוואה, כמו שהגוף חי מהנשמה, שהנשמה היא מחיית הגוף, אותו דבר הקדוש ברוך הוא מחיית את העולם. אז זה מה שאיוב אומר, יש פסוק באיוב, מבשרי אחזה אלוקה, שאדם יכול לראות את הקדוש ברוך הוא מעצמו. מה זה נקרא מעצמו? ממה שקורה איתו, מכיוון שאדם הוא בצלמנו כדמותינו, אדם הוא בצלם אלוקים, אז כל מה שיש אצל האדם זה הכל בצלם אלוקים, זה הכל מכיוון שהוא בא מלמעלה. אז אם יש למעלה 10 ספירות, יש אצל האדם 10 כוחות הנפש. כל מה שיש אצל האדם זה דוגמה על מה שיש למעלה. אז אנחנו אומרים שהדיבור של הקדוש ברוך הוא שמחיה את הבריאה, זה כמו שהנשמה מחיה את הגוף. אבל יש הבדל גדול מהנשמה שמחיה את הגוף לכוח אלוקי שקיים בבריאה. הנשמה מחיה את הגוף, היא לא מאהבה אותו, היא רק נותנת בו חיות. הגוף יש לו מקור עצמי, כשהנשמה מסתלקת מהגוף, הגוף לא הופך להיות עין ואפס. באמת הוא לא מחזיק הרבה זמן מעמד, אבל הגוף נשאר ממש כפי שהיה כמה דקות לפני זה שהנשמה הייתה בו. אז מה הנשמה עושה בגוף? היא מחיית הגוף. יש גוף שהגוף ללא הנשמה הוא דבר דומם, והנשמה מחיית הגוף. על הקדוש ברוך אומרים ואתה מחיה את כולם, אז אומר המדרש, אל תקרי מחיה, אל תגיד מחיה שיש כאילו דבר שהוא מחיה אותו, כמו הגוף, שהגוף יש לו, הוא גוף עצמאי והנשמה רק נותנת בו את כל החיות, אלא ואתה מהווה את כולם. זאת אומרת שכל המציאות הראשונית של מה, כל מה שקיים זה אתה, זה הקדוש ברוך הוא, זה הכוח אלוקי בבריאה. לכן הוא אומר כאן שהדיבור האלוקי זה הכוח אלוקי, כשאנחנו דיבור אלוקי, מאמר יירא כי יכולו, זה נקרא הכוח אלוקי שיוצר את המציאות של יירא כי יכולו. אז הכוח אלוקי הזה הוא עומד בשמיים לעולם להחיותם ולקיימם. להחיותם זה על המשקל של הנשמה מחיית הגוף, ולקיימם זה נקרא להוות את המציאות הראשונית, שבלי הכוח הלוקי אין כאן כלום. לא שקיים כאן דבר שצריכים לתת בו חיות, צריכים ליצור דבר שהוא לא קיים.
אז ייתכן עולם שהוא קיים אבל לא חי? ייתכן דבר
לכאורה,
כזה בעולם?
ממה שיש למושגים של האדם, אז אם העולם זה גוף גדול, אז הוא רואה גוף גדול, אבל הוא שם לב שהגוף הזה יש בו תנועה, יש בו צמיחה, יש בו מישהו שמתכנן, יש בו מישהו שמזיז את הדברים כאן, אבל זה מציאות נוספת כאילו. אדם מתפלל, אז הוא ידע שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אחרי זה הוא יוצא אחרי התפילה, יוצא לעולם, אז העולם יש לו את הכללים שלו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו והקדוש ברוך הוא מלווה אותו, אבל את התחושה שכל כל המציאות של העולם זה הכוח אלוקי שאין לו מציאות עצמאית, אין לו הצדקה עצמית, כל מה שקיים בו זה זה, העולם לא משדר את זה. על זה צריך להיות וידעת, אדם צריך לדעת את הדברים האלה, להבין אותם. מי אומר שזה ככה? אולי זה בדיוק כמו שהנגר יצר את השולחן והוא הלך הביתה, אולי בדיוק הקדוש ברוך הוא גם כן יצר את העולם, וכמו שהפילוסופים אומרים שזה לא כבוד לקדוש ברוך הוא להמשיך להתעסק עם העולם, הוא ברא אותו, הוא הולך הביתה, הוא לא צריך ללוות את זה. והם כופרים בהשגחה פרטית גם, שהוא לא קשור יותר לדבר הזה. אז הם כאילו אומרים את זה מתוך כבוד לקדוש ברוך הוא, שלא מתעסק בהשגחה פרטית על כל הנבראים, אבל זה נובע מתוך זה שהם רואים את העולם כמציאות נפרדת אחרי שהוא ברא אותו, ברו דבר, יצרו דבר והוא קיים. אבל ההשוואה שלהם, של נגר וצורף שיוצר כלי, היא השוואה לא נכונה. אז על זה צלות בידעת להבין את ההבדל, ושיבות הלבביך, מה שנקרא לקרב את זה ליבנו, שזה לא יהיה רק ידיעה פילוסופית, שאדם יודע הרבה דברים, וזה לא מחייב אותו שום דבר. כתוב שגן והפו מחתרת, רחמנא קריא, שהגנב שעומד במחתרת, הוא חותר תחת הבנק, הוא רוצה להגיע פנימה, הוא רואה שהמצב שלו קשה, הוא בטעות ניתק את את החוטים של ההזקה, שהוא לא שם לב שנשארו חוטים שלא נותקו, והוא שומע כבר את הסירנות בחוץ, הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי לצאת מהמצב הזה. אז אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, כן? פונה רק לקדוש ברוך הוא. אז איך אתה עושה דבר שאתה יודע שבצורה הכי ברורה שזה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא? התשובה שאדם יודע הרבה דברים, אבל הידיעה הזאת זה משהו רחוק, זה משהו מקיף, זה לא משהו שהוא חי עם זה. כתוב שצדיק באמונתו יחיה. הצדיק חי עם האמונה. האמונה זה חלק מהחיים שלו. אבל אדם רגיל, הוא מאמין בהרבה דברים, והוא יכול לעשות דברים בניגוד לאמונה. אז צריך להיות בידעת, להבין את ההבדל שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר ודבר. לשיבות הלבביך, אתה צריך לקרב את הלכה, שאתה תחיה עם הדבר הזה. שאדם, בכל מה שהוא רואה, הוא יראה את הקדוש ברוך הוא.
קיים הולך על הגוף.
איך?
קיים הולך על הגוף, וחי הולך על ה...
קיום זה נקרא המציאות הראשונית שכולה, לקיים את הדבר, ליצור אותו. להחיות אותו זה כיוון כאחי שהוא קיים, לתת בו חיות.
אז למה אנחנו אומרים חי וקיים, לא קיים וחי?
כי אנחנו מדברים אלינו, אנחנו כנראה יותר קולטים את הדבר הראשון שהוא חי.
אפילו שם דוד מלך ישראל חי וקיים.
אני לא יודע אם כל מקום שאנחנו קיים, אז הכוונה היא בדיוק בקטע הזה. כאן כשמדבר על הכוח הלוקי שבתוך הבריאה, שהוא מחייב ומקיים, אז הכוונה לחיות ולהוות. אתה יודע, תמיד אם קיים זה דבר קיים, הוא לא... אומר אל תרבה ולוקה פילוסופים שכופרים בהשגחה הפרטית ומדמים בדמיונם הכוזב את מעשי השם עושה שמיים וארץ למעשה אנוש ותרבולותיו. הפילוסופים האלה שכופרים בהשגחה פרטית, מה הם אומרים? שזה דומה למה שמעשי אנוש, כי כאשר יצא לצורף כלי, שוב אין הכלי צריך לידי הצורף, הכלי לא זקוק לצורף אחרי שהוא יצר אותו. שאף
מכיוון לפילוסופים יהודים?
לא יודע מה להגיד לך, אין לי הרבה אינפורמציה על הפילוסופים. אברהם, מה אתה אומר על איזה פילוסופים? זה היה פילוסופיה יהודית או פילוסופים של הגויים פשטס, אה?
יותר של היוונים.
של היוונים, שאין השגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא יצר והסתלק לו, זה לא כבוד בשבילו להמשיך וללוות את הבריאה.
פילוסופים היהודים כמעט היו כולם דתיים.
הם כופרים בהשגחה פרטית.
כן, אבל למה זה בהשגחה פרטית הם כופרים? זה לא שהם כופרים ספציפית בהשגחה פרטית, זה נובע מזה שמרמי שאחרי שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם, יצר את הכללים ואת הדפוס ואת המסגרת לעולם, אז אין צורך ללוות יותר את העולם, כי זה מציאות עצמאית. עכשיו כמו שהנגר לא צריך ללוות את מה שהוא עשה, את השולחן או הצורף, את הכלי שהוא צרף אחרי שהוא יצר אותו, הוא יכול ללכת הביתה, הוא לא צריך ללוות את זה. אז הם אומרים שהקדוש ברוך הוא יש לו אותם זכויות, אם הוא יצר עולם הוא חייב להיות קשור לעולם. אז חילו יד וידעת לדעת שזה לא ככה. מה זה לא ככה? הם מדמיינים בדמיון הכוזב שלהם, הם מדמיינים את מעשה השם עושה שמיים וארץ למעשה אנוש ותרבולותה. כי כאשר יצא לצורף כלי, שוב אין הכלי צריך לידי הצורף. הכלי לא זקוק לידי הצורף, אחר שהצורף יצא אותו. שאף שידיו מסולקות ממנו, מהכלי הוא קיים מעצמו. אז הם מדמים ככה, מעשי שמיים וארץ. אומר אל תרבה ותח מרות עיניהם, העיניים שלהם סגורות, עם טיח, הם לא רואים את ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותרבולותיו, שהוא יש מיש, רק שמשנה הצורה והתמונה למעשה שמיים וארץ, שהוא יש מאין. ההבדל הגדול, מה שהם מנסים לדמות, וזה לא נכון, שיש הבדל יסודי בין הצורף שיצר את הכלי, שלמעשה הוא יצר כאן דבר שהוא יש, יש מיש. הכלי היה קיים גם לפני שהצורף עשה ממנו את הצורה שיש לו עכשיו, כי מה שיש בכלי זה החומר הגולמי. זה עיקר מה שיש כאן. הצורה, מחום הגלם הוא יצר בו צורה מסוימת. אז הצורה הזאת בפוטנציאל, בכל חומר גלם, קיימות כל הצורות האפשריות. אני רק צריך לגלף ולהוריד מכאן ומכאן, אז אני מקבל את הצורה. למעשה בחום הגלם הכל כבר קיים. משהו, העשייה שלו זה רק את הצורה שקיבל החום הגלם הזה. אבל החום הגלם הזה עמד לפני שהוא יצר את הכלי הזה, הוא לא עמד בזכות הצורף, ואין סיבה שהצורף יצטרך לעמוד עכשיו וללוות אותו. החום הגלם קיים בזכות זה שמקודם גם כן הוא היה קיים. אפילו הצורה הייתה קיימת. אז לכאורה הוא גילה כאן משהו שהיה קיים, על מעשה זה היה כלול במה שהיה מקודם. אז אין צורך שהוא ימשיך ללוות, כי הכל מסתדר בלעדיו, הוא לא הוסיף כאן הרבה. לא הוסיף כאן כלום. אבל בריאת שמיים וארץ יהיה שמיים. השמיים יהיה רקיע, יהיה אור. נוצר דבר, לא מדבר אחר נוצר כאן הדברים האלה. זה יש מאין. לפני הבריאה היה עין מוחלט, והכוח אלוקי שזה דבר השם, יהי רקיע ויומר אלוקים יהי רקיע, נוצר כאן משהו שאולי שאין לו סיבה חוץ מהכוח האלוקי שהוא מהווה אותו, הוא יוצר את המציאות החדשה הזאת.
אז פה לא ייתכן השגחה כללית?
הם אומרים שמכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, והארץ בכל הבריאה מתנהלת בצורה עצמאית, הקדוש ברוך הוא יצר את הדפוס ואת הכללים ואת את כל המערכת עם כל הטבע שאנחנו קוראים מה שמודבע בתוך הבריאה, אז זהו, אז משמע צריכים השגחה פרטית. עד רבה, זה לא מתאים שאתה קודם כל הוא יתעסק עם ההשגחה הפרטית בכל העולם, זה לא לכבודו בכלל.
אולי יש השגחה פרטית לאנשים מסוימים, ועל כמו שרמב"ם אומר, על מין הבהמות.
באופן כללי מה שנראה כאן שהם כופים בהשגחה פרטית מתוך כך, יכול להיות, אבל אומר שהכפירה שלהם נובע מתוך זה שהקדוש ברוך הוא מנותק מהבריאה אחרי שהוא ברא את הבריאה הראשונית. הכל ממשיך להתנהל בבריאה הראשונית של ששת ימי בראשית, ואין צורך ללוות יותר את הבריאה.
אבל האלטרי כאן שולל את המושג הזה, כן. השגחה
כללית,
כמו
שהרמב"ם אומר. לא, הוא שולל את הדבר הזה שהכל מנותק מהקדוש ברוך הוא, חייב להיות ליווי ולקיים ולחיות את כל דבר בכל רגע ורגע, לעבוד אותו מחדש בדיוק כמו שבמעשה בראשית היה עין והיו צריכים ליצור דבר. הדבר הזה זה לא היה חד פעמי בבריאה של ששת ימי בראשית. בכל רגע ורגע יש חידוש מעשה בראשית בוטה לא פחות ממה שהיה בששת ימי בראשית. ואם הכוח האלוקי יפסיק, הדיבור של יהי רקיע יהי אור יפסיק לדבר, יפסיק לפעול, הכל חוזר להיות עין ואפס כמו שהיה לפני ששת ימי בראשית. איך? זהו, וידעת היום, זה דבר שאדם מסוגל להבין את זה. אם אדם, העולם לא משדר,
מה רע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, סליחה לנושא,
זה מה שאומרים אלוקא דאלוקאיה, שמאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את זה, אבל הוא מסר את זה בידי הטבע, בידי עין שרים שהם מנהלים, שהם חושבים שהם מציאות עצמאית. אז זה אפשרות כזאת, זה מה שנקרא הדעה הפילוסופית, שיש עולם שהוא לא כרגע לא מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לעולם עצמאות מסוימת שהוא מתנהל לבד. השם אחד שיהודי אומר, זה מה שגוי אומר. הוא הולך להתפלל לקדוש ברוך הוא, יודע שבא מהדברים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, אבל אחרי זה כשהוא פועל בעולם, העולם הוא מסוימת עצמאית, שהקדוש ברוך הוא קבע לו כללים ודפוסים, אבל להאמין ולדעת שבכל רגע ורגע, בכל מציאות של העולם, הדבר היחיד זה הקדוש ברוך הוא, זה הכוח אלוקי שהוא מהווה אותו, יוצר אותו כל רגע מחדש, כמו בבריאה הלשונית, זה מצווה של ייחודו וערדו של עם ישראל. הגוי לא חי עם זה. עכשיו זה דבר שבידעת, הוא מסוגל להבין את זה. אם הבריאה זה יש מעין, אז השכל מחייב, זה דבר שאני מסוגל להבין, שאני יכול להגיע למסקנה שאין עוד מלבדו, שאין מציאות נוספת. למה? אם זה יש מעין, אז ההכרח הוא שהכוח שיוצר את היש מעין חייב ללוות אותו כל הזמן. אז הדוגמה לזה, אל תראה באומר כאן את הדוגמה של קריאת ים סוף, והדוגמה שנותנים, הדוגמה הנוספת שנותנים תמיד משל על זה בחסידות, כשאדם זורק אבן כלפי מעלה, אז הזריקה של האבן מעלה את האבן בניגוד. אם אני אשחרר אבן, אני מחזיק אבן ביד ואני אשחרר אותו, לאן הוא ינוע? הוא לא יישאר במקום, הוא ינוע כלפי מטה. למה ינוע כלפי מטה? כי יש כוח משיכה בכדור הארץ למשוך את הכל לכדור, והכוח משיכה מלובש בכל איפה שהאטמוספירה מגיעה, אז יש כוח שמושך את הכל כלפי מטה. אז אם אני משחרר את האבן, הוא לא ינוע כלפי מעלה, רק כלפי מטה. עכשיו, כשאני זורק דבר בניגוד לכוח המשיכה, אז הכוח שלי גובר על הכוח המשיכה, והוא מלא את האבן עד לאותו מקום שנגמר הכוח שלי, שאני מלווה את האבן. באותו מקום שהוא נגמר, הוא נעצר, אבל הוא לא נשאר שמה, הוא חוזר ללמטה. זאת אומרת, מכיוון שהכוח הזה שמלווה אותו עכשיו, בניגוד לכוח המשיכה שכדור הזה, כוח מחודש, אז כשהוא נגמר,
חוזר למקום.
אם הבריאה עצמה היא עין, ומה שיוצר כאן מציאות של יש זה רק הכוח האלוקי, אז המציאות של כל מה שיש זה הכוח האלוקי שבבריאה. אנחנו רואים את העולם כמציאות עצמאית, כי אנחנו לא רואים את הכוח האלוקי שבבריאה. אנחנו רואים את איך אומרים, את החלק החומרי של העולם. העיניים שלנו נבנו בצורה פיזית, שאנחנו, העיניים הפיזיות שלנו קולטות את הפיזיקה של של הבריאה. אבל השכל שלנו יכול לפענח את הדברים בצורה שונה ממה שהעולם משדר. תמיד יש מושג של עיניים פיזיות ויש עיני השכל. יש דברים שהשכל רואה שבעיניים פיזיות אני לא רואה. ותמיד השכל מפענח את מה שאני רואה. כשאדם נוסע ופתאום הוא רואה שהמסלול שלו תפוס, שמישהו עקף את עקף במקום שיש רק שניים ואין לו לאן להמשיך, אז מה הוא עושה? הוא בורח ימינה, בורח שמאלה. מה הוא ראה? העיניים הפיזיות שלו ראו שהמסלול שלו תפוס. אז המוח מפנח שאני צריך לעשות משהו. אם אני לא עושה משהו, אז אני מתנגש. אם אדם יש לו איזה בעיה במוח שלא מפנח נכון את הדברים, אז יש שלב כזה של חולי, שאדם לא מפנח נכון את מה שהוא רואה, אז הוא הולך עם הראש בקיר. אנחנו, העולם משדר לנו עצמאות. כמו שאומרים, ודאי ברור אותו, איך זה כזה ציור יפה, אין צייר כשם אלוקינו, אין צור כאלוקינו, אומרים חז"ל, אין צייר כמו הקדוש ברוך הוא. מה זה הצייר הכי גדול? הצייר הכי גדול שהוא מצייר דבר שזה נראה כמו מציאות אמיתית. אז אנחנו מספרים את זה תמיד עם הצייר המפורסם שהיה בירושלים, רבי יצחק בק. זה היה לפני 50 שנה, מי שעבר במלכי ישראל, היה שם כמה מדרגות לרדת, שהיה שם יהודי עם זקם, עם ככה, בגלל שגם היה הולך עם איזה מעיל, ככה לא עם חולצה לבד ככה, עמד וצייר שם, קראו לו רבי יצחק בק, יש בירושלים בשכונת מחניים, יש רחוב בק, ליד מעיין ישראל, זה על שם רבי יצחק בק, היה... הוא צייר במאה שערים, בישיבת מאה שערים, התקרה היא מאוד גבוהה, אז הוא צייר שם רבי יהודה בן תימא אוימר, אז כנמר וקל קצבי, אז יש שם נמר ויש שם צבי, ומתחת כל אחד יש את הקטע ששייך לדבר הזה.
הוא צייר
בתמונה? לא, הוא צייר את זה למעלה, עם סולם מאוד גבוה הוא עמד וצייר. עכשיו, מה הוא עשה על הקירות? על הקירות עשה ציורים ככה פשוטים יותר. אז באחד הקירות הוא שם, עשה ציור של מדף עם ספרים. אז פעם כשהוא עלה למעלה, בציור שלו, אז הוא לקח אותו איזה כוס שתייה, כוס מים או כוס תה, עלה למעלה, אז הוא מתעכב, הוא לא ירד כל רגע ורגע לעלות סולם של גובה כזה, כמו שהתקרה שם מאוד גבוהה. אז הוא לקח את הכוס, ויד אחד הוא מחזיק את הכוס, ביד שנייה הוא מצייר. אבל באיזשהו שלב הוא התעייף להחזיק את הכוס אחד ולהמשיך לצייר, כשמציירים עם היד כלפי מעלה, מתעייפים מאוד מהר. אז הוא חשב איפה לשים את הכוס הזה. אז הוא שם אותו על הציור שלו, של הספרים, על המדף של הספרים. והכוס נפלה ונשברה. אז הוא שהוא צייר את זה, ברגע מסוים זה היה נראה לו כל כך אמיתי שזה מדף שאפשר לשים את הדבר הזה. אומרים חז"ל, אין צור כלוקינו, אין צייר כלוקינו. הצייר הכי גדול זה הקדוש ברוך הוא. צייר עולם כזה ציור יפה, שאנחנו יודעים שזה הקדוש ברוך הוא צייר. מי צייר כאן? מי היה כאן? אבל לדעת שזה לא ציור אמיתי, שזה לא דבר אמיתי, שכל המציאות של העולם זה הכוח האלוקי שבבריאה, אנחנו בצורה רגילה לא מפנחים את מה שאנחנו רואים. אז אומרים לנו, וידעת, אתה יכול להתבונן בזה ולהשכיל בזה ולהגיע למסקנה הזאת, שאם זה יש מאין, אז זה לא דומה מה שהפילוסופים אומרים, שהצורף והנגר יכולים ללכת הביתה, זה לא דומה. אז זה דבר שאתה מסוגל לדעת את זה, אבל לא מספיק שאתה יודע את זה, אתה צריך להשבות על לבביך, אתה צריך לחיות עם זה. מה שנקרא, יש המון דברים שאדם יודע, אבל זו ידיעה רחוקה כזאת, שהיא לא מדברת אליו. אדם צריך לקרב את זה ליבו. ומה המסקנה? בידעת היום והשבות אל עבר, כשם הוא אלוקים, אז חסידות מסבירה שיש שם השם ויש שם אלוקים. שם השם זה י' כ' ו' כ', זה הכוח המהווה. הלשון של שם הוויה זה על שם ההוויה. השם שהקדוש ברוך הוא מהווה את הכל. הכוח שמהווה את כל הבריאה זה י' כ' ו' כ', שזה מלשון הוויה שהוא מהווה את הכל. מה שאמרנו מקודם, לא רק מחיה, אלא מהווה. ומה זה היוד? מלשון שזה קורה תמיד. כמו כתוב, ככה יעשה איוב. היוד שמוסיפים אותו, זה מלשון שזה תמיד קורה. הוא תמיד מהווה את הבריאה. אז הכוח האלוקי שבתוך הבריאה זה שם הוויה. מה זה אלוקים? אלוקים, כתוב, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. אנחנו נהנים מהשמש, מהחום של השמש, מהאור והשמש, אבל השמש יש מגן. האור של השמש כפי שהוא, אנחנו לא מסוגלים לקבל בננות מזה. צריך להיות מגן לשמש. כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא את החמה מן הרתיקה, והוא דן בזה את הרשעים. החמה בלי הנרתיק זה מצב לא רגיל. כדי לנות מהשמש, השמש חייבת, האור של השמש שממנו אנחנו נהנים, חייב לעבור את המגן. אבל מה נותן לנו את הכל? לא המגן. המגן מאפשר שאנחנו נוכל לקבל מאור השמש. אז דוד המלך אומר, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. כמו שמש ומגן, שתי השמות האלה של השם, י' כ' ו' כ' ואלוקים, זה אותו הדבר. אלוקים זה הטבע. מה זה הטבע? כשאנחנו רואים את העולם, הקדוש ברוך הוא, השם הוויה, טבוע שם. הוא נטבע, הוא לא רואים שם. הוא בתוך הבריאה בצורה כזאת, שהוא מגן והוא מסתיר עליו, ואז אנחנו יכולים לקיים את הבריאה. לו היינו רואים ומפנחים, כמו שהמלאכים והשרפים חשים את המקור שלהם, את הקדוש ברוך הוא, היינו במצב של שרפים, שאנחנו שרפים באהבה לקדוש ברוך הוא. אז דווקא ברו אותנו דרך שם אלוקים. ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים במידת הדין, אז הוא צירף אליו את שם הוויה. מה זאת אומרת? שהבריאה, כדי שתהיה במצב שלנו היום, שהקדוש ברוך הוא מוסתר בתוך הבריאה, ואנחנו אמורים לגלות אותו, אז הקדוש ברוך הוא, שהוא המהווה, וכל דבר שיש בבריאה, זה הכל שהוא מקיים ומהווה את הכל, עובר דרך הטבע. מה זה דרך הטבע? כל דבר שאנחנו לא יודעים להסביר, שזה הטבע. מה זה הדבר הזה? מה זה שהשמש? כל הזמן אני רואה אותה בבוקר באה שם מכיוון איראן ומזרח, ואחרי הצהריים אני רואה שיוקד. מה זה הדבר הזה? מה עומד מאחורי זה? תשמע, זה הטבע. מה זה הטבע? זה תשובה לכל דבר שאני לא יודע להסביר. זה היה אתמול, וזה יהיה מחר, זה יהיה של שום, אז, אין, אז לא, אני לא צריך לשבור את הראש. אבל מה זה הדבר הזה? זה נקרא שהקדוש ברוך הוא ברא בתוך המציאות, שהכל בא ממנו, הוא יצר את הכל דרך שם אלוקים, שהוא מוסתר בתוך הבריאה. הכל זה הוא. אבל כשאנחנו רואים את העולם, העולם משדר עצמאות, שהוא עולם עצמאי. אתה יכול להגיד, כן, אני מבין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל מה עכשיו, עכשיו? עכשיו אני יוצא לעולם, אז אני יוצא לעולם, אומר לך לא. אתה צריך לדעת ולשים לב כשם אלוקים. באלוקים, בטבע, שאתה רואה את ההסתר הגדול הזה, השם נמצא בתור זה. כל המציאות שלו זה שהשם הוא אלוקים. וזה מה שאנחנו ביום כיפור, במוצאי יום כיפור, ברגעים הכי גדולים, אנחנו מזהים את הדברים בצורה הכי חזקה, שכל מה שאנחנו רואים את הטבע, שהקדוש ברוך הוא לא נראה בזה, אנחנו מצירים ואומרים את זה בצורה הכי חזקה, שהשם הוא אלוקים. ואז, בידעת היום בשבועות הלוואי כשומתים, אין עוד מלבדו, מה הכוונה אין עוד מלבדו? אז אתה מגיע למסקנה שאין מציאות נוספת על הקדוש ברוך הוא. לא שאין בורא נוסף שהוא מתחבא מתחת לשמיים, מתחת למים. אלא אין עוד מלבדו, אין מציאות נוספת. כל המציאות של הבריאה זה הכוח האלוקי שהוא מהווה אותו ויוצר אותו כל הזמן מאין ליש. אז עם זה צריכים לחיות ולא רק לדעת, זה דברים שמסוגלים לדעת ואנחנו מצווים לדעת. הרמב"ם אומר שהמצווה של אמונה זה לדעת ולהאמין. יש חלק שאנחנו מצווים לדעת. האמונה מתחילה בקטע שאנחנו, שההשגה שלנו לא מחייבת. אבל כשאנחנו מתבוננים בבריאה, אם אנחנו רוצים לפנח את זה נכון, אנחנו צריכים לחשוב שהבריאה זה יש מעין, והמסקנה היא שהכוח היוצר והמחדש חייב להיות כל הזמן בבריאה, להוות את זה בכל רגע ורגע. הרבי אומר את זה על שבת בראשית, יש אמרה מרבותינו נשיאינו, שאיך שמתייצבים בשבת בראשית, ככה הולכת כל השנה. שבת בראשית זה שבת מאוד חשובה לכל השנה. איך שאתה מתייצב אז, לכאורה מה זה נקרא שאתה מתייצב? אתה בא מראש השנה, מיום כיפור, מסוכות, מכל הדברים הגדולים, אז יש לך את האפשרות להמשיך עם זה. אומרים, לא, אתה צריך להתייצב בשבת בראשית. אתה צריך, מה שנקרא, לקחת את כל מה שיש לך ולהסיק מסקנות עם מה אני ממשיך. אתה צריך להתייצב, מה שנקרא, לקבוע יעד. יש לך את הכל, אבל צריך לסכם ולהסיק ולהגיד מה אני הולך לעשות. אז האמרה של הנשיאין הנשיאין אומרת שיש שמתייצבים בשבת בראשית, ככה הולכת כל השנה. אז הדבר הפשוט הוא, שבת בראשית זה השבת הראשונה אחרי כל החגים. אז איך שאתה מתחיל אחרי כל החגים, איך שאדם מתחיל, ככה דברים נוסעים. כל דבר, ההתחלה קובעת, למה כל ההתחלות קשות? כי בהתחלה בדרך כלל נקבע כל ההמשך. אז זה הדבר, זה ההבנה הפשוטה. הרבי אומר שאיך שאדם שמתייצב בשבת בראשית כמו שצריך, אז כל השנה נוסעת אצלו כמו שצריך. מה זה נקרא שמתייצב עם שבת בראשית? שהוא מתייצב עם הבראשית ברא אלוקים. הוא מסכם לקראת היציאה שביין כי הולך לדרכו, שאדם הולך בדרך שלו היומיומית, המסקנה שלו היא בראשית, שכל הבריאה בעצם זה עין. עין באפס המוחלט. וכל מה שקיים זה בראשית ברא אלוקים, שהקדוש ברוך הוא יצר, והוא ממשיך ללוות את הבריאה, שהמסעי בראשית זה לא פעם חד פעמי שזה היה. שכל הזמן אדם מתייצב עם שבת בראשית לכל השנה, שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, והוא בורא את הכל, והוא מחדש בכל יום תמיד, בכל רגע ורגע, הוא חי עם הבראשית, שאדם מתייצב בצורה כזאת, אז כל השנה שלו הולכת בצורה הכי נכונה. כשהוא נתקל בעולם שדברים שמפריעים לקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, זה לא יכול להיות. הרי כל המציאות של העולם זה הקדוש ברוך הוא נמצא ומסתתר בתוך העולם. אז לא יכול להיות שהעולם יפריע לי לקדוש ברוך הוא. כי הרי זה הוא בתוך כל הדברים האלה. אותו אחד שמתפלל ורואה את הגוי שמפריע לו, אז הוא לא רואה מציאות נוצפת, מציאות נפרדת שבאה להתנגש עם מה שהוא עושה. זה הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך כל ההפרעה הזאת, והמטרה היא כדי להתחזק בתפילה שלי, אבל לראות בכל דבר את הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה. היה פעם, אני לא זמן, זה היה בהתוועדות או ביחידות, שזה היה קרוב לטיסה, שאנשים היו מאוד לחוצים, שהזמן כבר היה קצר, הרבי העריך, והיה להם זמן קצר עד להגיע לטיסה. אז הרבי שם לב שמאוד לחוצים ולא מרוכזים מספיק, כי מפריע להם הקרבה לטיסה, שחוששים פן יחרות הטיסה. אז הרבי סיפר על הרבי הקודם, שפעם לפני שנסיעה שעמד בתחנת הרכבת, שהרכבת הייתה צריכה לגעת עוד דקה שניים, הייתה נסיעה מאוד לא פשוטה, אז הוא התעמק באיזה עניין בחסידות, אף על פי שברגע הבא הרכבת צריכה להגיע, הוא התעמק בעומק הכי גדול, בלי שזה יפריע לו, מאשר עוד דקה שתיים צריך לעלות לרכבת. אז הרבי הסביר, ממה יש לו להיות לחוץ? מהדקות הבאות, המטוס שיהיה בעוד שעה הוא עדיין לא נברא בכלל. הזמן הזה שרואה את זה קדימה עוד עדיין לא קיים עכשיו. מה שקיים עכשיו זה הרגע של עכשיו, שהרגע של עכשיו זה עדיין לא הרגע של הטיסה.
מה עם האנשים של המטוס? הם גם לא קיימים.
כל הזמן הם מתחדשים מחדש.
אבל אי אפשר לחיות ככה.
מה זה אפשר? זה מה שאנחנו מצווים, זה וידעת. מה חשבת? הדבר הכי קל שהקדוש ברוך הוא לא נמצא מתחת למים, אוקיי, הוא לא נמצא מתחת למים, הוא בסדר. אין לו פרטנר נוסף, הוא עשה את זה הכל לבד, שיהיה הכל לבד. ומה זה אומר לי? אני מסתכל על השמיים והארץ, אני אומר, בידעת, אתה צריך לשים לב. אתה נוסע בכביש, אתה רואה שהמסלול שלך תפוס, אתה חייב לפנח את זה נכון. אני מסתכל על הבריאה, המבט שלי פיזי, אני רואה בריאה שמשדרת עצמאות. אבל אני אומר, תשמע, אני חייב כאן להתבונן, כאן הדברים לא פשוטים. זה לא מעשי צורף תחבולות אנוש ומעשה. זה מעשי שמיים וארץ. אז מה אני צריך להתבונן? לדעת ולשים לב, לקרב את זה לבי, כי השם האלוקים, בתוך האלוקים, בתוך האסתר, בתוך השבע, השם, זה כל המציאות של האלוקים. זה השם שהוא נמצא בתוך האלוקים. ומה המסקנה? של אין עוד מלבדו. אין מציאות נוספת לקדוש ברוך הוא.
מבוססת, אפילו כל
הלכה
מבוססת.
זה אחד, מה זה אחד ולא יחיד? שאנחנו מאחדים את הכל עם הקדוש ברוך הוא.
למה הולכים לעבודה בבוקר? אולי זה לא יהיה שם.
אז זה נקרא, בכל מעשה חיים לשם שמיים.
למה אנחנו באים לבוא?
כן?
למה? כי היה אתמול.
לא, בכל רגע דעהו, בכל רגע ורגע, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. לא רק שאני עושה את המצווה, אני מחובר לקדוש ברוך הוא. בכל דרכיך, בדרכים שלך, אתה הולך במסחר, אתה הולך בזה, בכל דרכיך, הדרכים שלך, שאתה דברי הרשות, דאהו, תדע את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהחסידות חידשה, שהדברים ידועים, אחדותו של הקדוש ברוך הוא לא חידשה, אבל נתנה לזה אור. היא העירה את הדברים בצורה כזאת, שאדם יוכל לחיות עם הדברים. וזה החיות שהחסידות הביאה בתוך התורה והמצוות, שאדם, גם כשהוא מקיים תורה ומצוות, גם כשהוא נמצא בכל דרכיך, מה זה דאיו? איך תדע אותו? אתה בכל הדרכים, דברי הרשות שלך, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. כשמישהו פוגע בך, כשאתה נפגע ממישהו במסחר, אז הוא לא פגע בי, הוא לא מסוגל לפגוע בי. מי שנמצא מאחורי כל דבר זה הקדוש ברוך הוא. אין מציאות נוספת שיכולה לשנות דברים. העולם לא יכול להיות נגד הקדוש ברוך הוא, כי כל המציאות שלו זה הקדוש ברוך הוא. אבל מה? זה המשחק. לא טוב להיות אדם לבדו, אומר אל תרבי בתו ירויו, שאדם לבדו זה נקרא האדם כפי שהוא, כפי שהנשמה למעלה, אלא הורידו אותו למטה, וצריך להיות לו כנגדו, שזה העולם שהוא כנגדו כאילו, וזה העזר. מהכנגדו נוצר עזר. זה המטרה, זה כללי המשחק. אז אם האדם רואה את כל ההסתר הגדול הזה, הוא אומר, אין, קיבלתי כללי משחק לפני שהכנס למשחק, זה כללי המשחק, שההסתר הוא גדול, ואני צריך לפענח בתוך כל ההסתר את הקדוש ברוך הוא. כתוב, בן חכם ישמח אב. כשהבן הוא חכם, אז האבא שמח. מה האבא שמח? האבא רוצה לראות את החומה של הבן שלו, אז האבא מסתתר. ואם הבן הוא חכם, הוא אומר, לא יכול להיות שאבא שלי הלך. אבא שלי הוא כל כך קרוב אליי, זה לא מסתדר שהוא הלך. אין לי ספק שהוא נמצא איתי. הוא מסתתר כדי שאני אחפש אותו ונמצא אותו. ואז כשהבן הזה עושה את הדבר המתחייב, כשהוא מבין נכון שלא יכול להיות שאבא שלו לא נמצא איתו, אז הוא משחק את המשחק נכון, אז בן חכם ישמח אב, ישמח את אבא שלו. אז זה כל כללי המשחק, נתנו לנו משחק כזה, איך אומרים, אסתר כזה גדול, של ונויחי אסתר אסתיר, אבל בתוך האסתר אסתיר נמצא אונויחי, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך האסתר הזה. אנחנו אמורים רק לגלות אותו, ואם אנחנו אמורים לגלות אותו, יש לנו את הכוח לגלות אותו. הרבי אומר על ויהי בשלח פרעה את העם, שהקדוש ברוך הוא לא העביר אותם מהדרך הקצרה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, פן ינחה בעם וראותם מלחמה בשב ומצרים. אז מה הבעיה? ניתן להם ללכת בדרך הקצרה, ונגיד להם שאין לחזור, אין דבר כזה לחזור למצרים, יהיה להם קשיים בארץ, הם יחזרו למצרים. אומר הרבי, כי לא ניתן להם הכוח לעמוד בפיתוי הזה, אם יהיו להם קשיים לחזור למצרים, אז לא העבירו אותם בדרך הזאת. זאת אומרת שאדם, כשהוא לא נמצא במקום שיש לו את הכוח להתמודד עם זה, לא מכניסים אותו למצב הזה. הכללי המשחק שהעולם משדר כזה חושך, בתוך כל החושך הזה, אנחנו יש לנו את הכוח למצוא ולפנח שהקדוש ברוך הוא מלווה את כל הדברים האלה. וזה כל התפקיד שלנו. כמו שאלת הרב אומר בזה, שזה תכלי של היהודי לגלות את הקדוש ברוך הוא, זה העבודה שלו. וכל דרך הדעי הוא, זה הרבה יותר מאשר קיום התורה והמצוות. שגם בדרכים שלך, בדרכים, במעשיך, במעשים של רשות, אתה חי עם הקדוש ברוך הוא. וזה חסידות גילה, זה יסוד היסודות של חסידות. לחיות עם הקדוש ברוך הוא, עם כל דבר שאנחנו חיים, והשגחה פרטית, לא רק שיש מישהו שמשגיח, ההשגחה הזאת זה החיות והקיום של כל דבר. ההשגחה הפרטית זה תוצאה מזה שאין שום דבר שהוא מתנהל לבד. והבסיס של הטעות שלהם, כי הם מדמים את זה למעשה אנוש, שהקדוש ברוך הוא מסתלק, והם אומרים את זה בדרך כבוד, הוא לא צריך ללוות את הבריאה. על דרך מביא את המשל, לא ממה שאנחנו אמרנו, כשאדם זורק אבן ללמעלה, אז מתי שנגמר לו הכוח שמלווה את האבן בניגוד לכוח המשיכה, אז האבן נופלת למטה. הוא נותן משל, מה שזה ציטוט ממה שהוא אומר בשער ריל ואמונה. והוא, החידוש הזה של בריאת יש מאין, הוא פלא גדול יותר מקריאת ים סוף על דרך משל. מה היה בקריאת המסוף? אשר הוליך השם ברוח קדים עזה כל הלילה ויבקו המים. היה רוח קדים כל הלילה שהעמיד את המים כמו חומה. דבר ראשון זה בקע את המים ואחרי זה החזיק את המים. ואילו פסק הרוח כרגע, אחרי שהרוח בקע יצרה שביל בתוך המים והחזיק את המים שהם יעמדו והשביל יהיה פנוי שיוכלו לעבור בו, אז ברור שאילו פסק הרוח כרגע, היו המים חוזרים ונגרים במורד כדרכם בטבעם. ולא קמו כחומה, הם לא היו ממשיכים לעמוד כמו חומה. אף שטבע זה במים, שהמים נגרים במורד, הוא גם כן נברא מוקדש שיש מים. זה הרי לא דבר שבמים זה חייב להיות ככה. זה דבר שהקדוש ברוך הוא יצר במים את הטבע הזה. שהרי חומת אבנים ניצבת מעצמה בלי רוח. רק שטבע המים אינו כן. אז אם בקריאת ים סוף, כדי שהמים יחזיקו כל הזמן עד שעם ישראל יעבור, ועד שהמצרים ייכנסו לתוכו, היה חייב להיות הרוח לעמוד כל הזמן ולהחזיק את המים שיהיו כמו חומה ולא יחזרו במורד, וברגע שזה נפסק, הכל חוזר להיות. אז אם הטבע האמיתי של כל הבריאה זה עין, אין לזה שום הסבר, אתה לא אגיד, זה נמצא בגלל. בגלל מה? בגלל הוא רק עין. עין הוא לא סיבה ליש. המרחק הכי גדול זה מעין ליש. היחס של אחד למיליונים ולמיליארדים מיליארדים הוא יחס שהוא תופס מקום, כי המיליארדים הם צירוף של הרבה מספרים של אחד. האחד לגבי האפס אין לו שום יחס אליו. זה המרחק הכי גדול, זה בין 0 ל-1. היום במחשב אתה יכול לעשות 1, ואתה יכול לעשות פעולה הפוכה של מינוס. אבל באמת, מ-0 ל-1 אין מושג כזה. ה-0 הוא לא סיבה ל-1, הוא לא חלק מה-1, ה-0. אז העין הוא לא סיבה ל-יש. הפוך, זה המרחק הכי גדול, זה מעין ל-יש.
קשה להביא פה הקל וחומר, זה מאוד קשה לי להביא.
למה להביא? למה ש...
בכל קל וחומר צריך להיות איזה יחס ביניהם, צריך להיות את התפוחים לתפוחים.
המשל של הדבר שאני זורק אותו הוא יותר פשוט. הדבר שאני זורק אותו
זה גם בעיה, כי אנחנו לוקחים דבר שהוא בתוך הטבע, אומרים אם זה בטבע כך שצריך להיות כוח הפועל בנפעל, אז מיש מים, כל שכן צריך להיות כוח הפועל בנפעל.
הטבע של המים הוא לא דבר מוחלט, זה טבע שהקדוש הוא יצר במים, הרי בתחומת אבנים הוא יצר טבע אחר שהם עומדים. במים נותן להם את הטבע שהם נגרים. זאת אומרת שהיה יכול להיות תוכל מים עם הטבע של אבנים.
אבל זה הכל בעולם של הטבע, בסדר, יש טבע כזה, יש טבע כזה.
אתה רואה שדבר שאני מתחדש, חייב להיות הכוח המחדש, חייב להיות כל הזמן ללוות את החידוש.
בטבע. כך הוא בטבע.
אז אם בטבע הוא ככה, אז אתה אומר ככה, הקדוש ברוך הוא חוץ מהטבע, אז הוא יכול ליצור דבר בלי סיבה. נו, זה האמת! הוא יוצר דבר בלי סיבה, שהסיבה, אין לו שום סיבה, הסיבה היחידה זה הוא.
הוא גם יכול לייצר עולם, הוא גם יכול לבוא עולם שלא צריך כוח הפועל בנפעל.
אתה אומר דבר, אתה אומר דבר, כמו השאלה, אם הקדוש ברוך הוא יכול ליצור אבן, שהוא לא יכול להרים את זה.
לא, זה לא לעזור.
שהוא יכול לבוא דבר שלא יהיה כוח הפועל בנפעל. אין מציאות שיכול להיות חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא. שהוא לא יכול ליצור אבן שהוא לא יוכל להרים אותו. אתה אומר שהחכם הוא אדם מאוד בעל מדרגה, אבל יש לו הגבלה. יש לו הגבלה שהוא לא טיפש. אתה אומר, החכם הזה הוא מוגבל. אתה אומר, לא, זה המלה שלו שהוא לא טיפש. מה שהקדוש ברוך הוא לא מסוגל ליצור אבן שהוא לא יכול להרים אותו, זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא.
איך אנחנו מביאים ראייה מעולם הטבע, עולם הפיזיקה שאנחנו מכירים?
כי אנחנו זה מה שאנחנו מכירים.
אנחנו
לומדים מזה לקדוש ברוך הוא שזה בכלל זה... אני
רוצה להסביר לך. אני
חושב שרבה מה שאתה,
זה בהיגיון בעצם לצדק, הקדוש ברוך הוא היה יכול.
כן.
קודם כל יש פסוק.
יש כאן?
יש פסוק.
כן. כן, אבל הרב הרי מסביר שרב ביודעתו, שאדם מסוגל להבין תוך מרואי סיניהם, אז הוא לא אומר שאין להם את האמונה. אם אנחנו אומרים שהכל מתחיל עם האמונה,
לא, בגלל שהם לא מאמינים, הם כל
אישהו. או, אז על רבה יצא להגיד...
הוא טוען שבגלל שאנחנו מאמינים, אז מי אמר? הם, שהם כל
אישהו.
אז הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה בניסים, הם כופרים גם בניסים בכלל. הם היו צריכים להבין את זה
בשכל. אז אנחנו, שאנחנו יכולים להבין בשכל, אנחנו צריכים לצרף את האמונה, אבל זה מתחיל באמונה, אתה אומר.
כן.
זה
היה,
זה
היה,
זה
היה. לפי השכל זה היה. מי אמר בכלל שהוא מגביל את עצמו לפי הספר? זה אנחנו יודעים מהפסוק ומה הכוונה.
מגביל את עצמו לפי הספר?
שהוא עשה את זה הכל באופן טבעי כזה. יש את זה בסעודה, מלך הניסים, מה שהרב אומר בסעודות, פעם שראה לי אותי, שמישהו שאל את הרב הרב אומר נכון, באמת,
אבל כדי שזה יקרה, האדם צריך לחיות. אז אומר ככה, הוא רואה שלט שכאן יש זה, אז הוא אומר, מי אומר זה לא הוכחה מדעית? אז הוא חי בכל דבר, הוא חי לפי השלטים. פתאום כשמגיע לשלט הגדול, רואה את הבריאה, אז הוא אומר, מי אומר שהשלט הזה אומר שיש הקדוש ברוך הוא? הוא כמה שנקרא זה אי בוכחם, הוא משתמש במי אומר כזה שזה לא הוכחה מדעית. בכל דבר כשהוא רוצה להיכנס לחנות ורואה את השלט, אז הוא מחפש פנימה את החנות. כשהוא רואה כזה ציור גדול, אז הוא לא מחפש את התשובה הפשוטה. אבל למעשה הוא היה יכול למצוא בתשובה האמיתית, באבון של ביודעי תאיורים, כאשם אלוקים, אדם מסוגל להבין את זה. אנחנו, שאנחנו מאמינים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יכול ליצור, בלי עשר ספיר, אתה יכול ליצור את העולם. כמו שיש לו כך בבלתי בגבול, יש לו כך בגבול. אבל דווקא בשאלות שאתה שואל, לפי ההבנה שאנחנו מסוגלים להבין, אז אדרבה, בתשובה בכלים שאתה מנסה לשחק, יש תשובה ברורה שיש מעין חייב להיות כל הזמן. וכל שכן מכאן בוחרים בבריאס יש מאין שלמי לא מהטבע ואפלי ופלי יש מכרס ימסו והלחס כמה וכמה שבסתר כוסחל ושול מקוי רבי ראה יש מים מהניברו יוש והניברו לעין ואפס ממש. מה זה עין ואפס ממש? כמו עין ואפס, כמו לפני שיש שני בראשיס. ספרים שפעם היה חסיד ולא חסיד שדיברו ביניהם מה עושה הקדוש ברוך הוא כשהוא מחליט, אז היה מבל לבטל את כל היקום. הקדוש ברוך הוא מחליט היום שהוא לא מעוניין יותר בעולם, כל מה שהוא עשה הוא רוצה לבטל. מה הוא עושה? אז הלא חסיד אומר, מכיוון שאנחנו רואים כאלה דברים נפלאים בכוח ההשחטה שיש היום דברים, בטח יש לקדוש ברוך הוא משהו משודרג יותר ברמה הרבה יותר גבוהה שיכול לסחוף את הכל והכל מתבטל. אז שואל אותך את החסיד, ומה הוא עושה עם האפר בסוף? אז הוא אומר, יפזר את זה כאן. הוא ראה שהוא לא יוצא טוב מהדבר הזה. אז שאל אותו, אתה חסיד, מה אתה אומר? אז הוא אומר, טיפש. הוא לא צריך לעשות שום דבר. הוא צריך להפסיק לרצות שיש עולם, אז הכל חוזר להיות עין ואפס, כמו לפני שש עשמי בראשיס. אין כלום. לא שיש כאן משהו שצריך לבטל, הפוך. יש משהו שצריך כל הזמן ליצור. אתה מפסיק ליצור? בארצות הברית יש מושג כזה שלוקחים עובד לשנה. לא צריך לפטר אותו אחרי שנה.
לא מחדשים לו
את זה. לא מחדשים לו את זה. כאן בארץ, הכל אתה לוקח אותו לתמיד, אחרי זה לפטר אותו ולפטר אותו, יש לך פיצויים, ואתה לא יצא ראש. בסופו של דבר, יש לך אנשים שאתה לא מעוניין בהם בכלל.
גם בארץ אתה מדבר.
איך? אין לו צורך ליועס כוח הפועל בנפלתו מדלך יועס אלה קיימוי. הכוח הפועל, שזה הכוח אלוקי, זה הדבר השם שאנחנו קוראים לו דבר השם, זה כוח אלוקי, הוא חייב להיות תמיד בנפל במה שבנוצר להחיותו ולקיימו. ובחין הזו מה שאנחנו אומרים כוח הפועל בנפל הוא דבר השם ורוח פיו שבעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, ואפילו ארץ על הזו הגשמית ובחינת דומם שבה שזה דרגה שאנחנו לא רואים, הדומם אנחנו רואים שהוא חי, חיותם וקיומם, מה, איך הוא קיים? הוא דבר השם מיוד מאמרות המלובש בהם ומקיימן, כאן כבר אומר מקיימן, כי בדומם אנחנו לא רואים חיות, להיות דומם. הקיום שלו שיהיה מציאות, זה הדבר השם שמהווה אותו ויוצר אותו, שהוא מציאות שאנחנו רואים. ויש מאין, הוא מקיים אותו להיות דומם ויש מאין, ולא יחזרו לעין ואפס ממש כשהיו. וזהו שאומר שכוסר באריזה שגם מדועים הם כבונם ואופן ומים יש פרינס נפש וחי זרוכליס. אריזה לא מתכוון למה שאנחנו רואים היום שבדומם יש את כל המולקולות האלה שרצות ומסתובבים אחד מול השני. המציאות, הדבר הזה שנוצר משהו שהוא קיים, המציאות הראשונית זה הכוח אלוקי שמהווה כאן את הדומם. האבן הזאת לא כתובה בעשרה מאמרות, אבל בחילופים ובתמורות בחשבון האותיות הדבר הזה נמצא, כל דבר כלול בעשרה מאמרות. הדברים המרכזיים הכלליים זה בעשרה מאמרות, עירקי, היאור, כל פרטי הבריאה זה הכל דרך אותיות וצירופים, הכל זה הכוח אלוקי שמעבר אותם כל רגע ורגע מאין ויש. היחסית של אלתרבה שהיה מתפלל ברכות והיה אדם מאוד פשוט, ושאלו אותו, ממה אתה מתפלל? אז הוא אמר שהיה יחידות אצל אלתרבה נדמה לי, והוא אמר לו שזוכר ושומר בדיבור איך עוד נאמרו. יש בעשרת הדיברות, יש פעם זכור ופעם שמור. אז הגמרא אומרת שזכור ושמור זה בדיבור אחד. אז הוא אמר שזוכר ושומר בדיבור איך עוד, שבכל דבר, בכל מה שאתה זוכר, בכל דבר צריך לזכור את האיך עוד. לראות בכל דבר ותמיד לחיות עם האיך עוד. אז זה נותן לו את ה... וכל המעריך באיכות מעריכים היום בשלושה, מה יש להעריך באיכות? זה להעריך, להמשיך את האיכות בכל מעשיכו, בכל דרוכיכו, לחיות עם האיכות. וזה החסידות, הדגש הכי חזק של חסידות, זה לחיות עם הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, לא רק שהוא נותן, הוא המציאות האמיתית שמאחורי כל דבר, ולכן כל דבר לא יכול להיות שהוא מסתיר ומתנגד לקדוש ברוך הוא. כללי המשחק שזה יהיה כך וכך, שזה יסתיר, אבל אני צריך לפנח ולחפש את האבא בתוך כל ההסתר הזה, ואז השמחה של הקדוש ברוך הוא, זה תכלית הבריאה, ניסה והקדוש ברוך הוא לי יש לי דירה בתחתינים. כמה שזה יותר תחתינים, כמה שזה יותר הסתר, אז השמחה הגדולה יותר, הכי גדולה של האבא, שהבן הוא חכם, הוא לא הלך לאיבוד בכל הבלבול הזה, והוא מפנח נכון שחייב להיות שאני נמצא כאן, והוא מגלה אותי בתוך כל הבריאה. זה המשחק, לזה מצפים איתנו. נראה את הימים של היום. חובות תשרי. העניין על פסוק לאילה מהשם דבור חוניצה בשמיים, שזה השיעור היומי שלמדנו עכשיו, מביא רבינה זוקן בשער יחיד ומונה פרק א',